זה. מה לא היה ברור?
מה?
מה לא היה ברור?
אני רק רוצה להגיד, סליחה שאני מזה, אבל שלחתי הרצאה בנושא של בחירה חופשית בוואטסאפ, כן. לא זוכרים, כן, למדנו את הנושא הזה בפרק בספר הקודם, אבל זה חובה לשמוע את זה. זה מאוד מתקשר לדברים שהוא כתב ואמר. על הבחירה החופשית. זה הרצאה מאוד מעניינת, היא גם נורא קולחת, היא נורא שוטפת.
של מי?
דוקטור עינת פודריק.
טוב. אז אנחנו מתחילים באמת פרק חדש. שהוא קצר יחסית. חותמו של הקדוש ברוך הוא. למדנו בשיעור תיקון העולמות שגנוז בטבע הרשימו של אור האינסוף ברוך הוא. הרשימו הזה עתיד להתגלות כאשר הכלי של העולם הזה יהיה מספיק זך, מספיק מתוקן. התיקון נעשה דרך קו היושר. טוב. חז"ל מבטאים רעיון זה בתורת הנגלה באומרם שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. החותם הוא הסימן אשר מוטבע על ידי החותמת באמצעות הפעלת לחץ והשקעת החותם בנייר כדי לאשר את מקוריותו. הקדוש ברוך הוא הטביע את חותמו בעולם לפני שהוא העביר אותו לידי האדם בין השמשות שבין היום השישי של ימי המעשה ובין שבתו. לפני שהוא יתברך התחיל לשבות ממלאכת עולמו, הוא שם בעולמו את הברכה הנחוצה להצלחת היסטוריית היום השביעי, שנאמר ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. והוא חתם את כל אשר עשה בחותמו האמת. אומר המדרש, ויברך אלוהים את יום השביעי, רבי ישמעאל אומר, ברכו במן וקידשו במן, ברכו בזמן שכל ימות השבת, השבוע, כן?
היה יורד ועומד.
היה יורד ואומר, ובערב שבת שני אומרים. וקידשו בזמן שלא ירד בו כל עיקר. טוב. זה רש"י מביא את, את המדרש הזה גם בפירוש שלו, כן? אם היה הקדוש ברוך הוא שובט ממלאכת עולמו בלי לשים בו קודם כל, קודם לכן, את הברכה הנצרכת לאדם כדי למלא בהצלחה את משימתו במהלך היום השביעי, היה העולם מכולן. אולם הבורא רוצה להצלחת האדם, ולכן הוא דאג לשים את כל אשר נחוץ לכך לפני שהוא העביר את הבריאה לאחריות האדם. השביתה של הקדוש ברוך הוא במהלך היום השביעי משאירה בעולם ריק, הבא לידי ביטוי בתחושה עמוקה של היעדר, היעדר של נוכחות. מצב זה מכונה על ידי חז"ל הסתרת פנים. ולמדנו שהוא נחוץ כדי שהאדם יוכל לפעול באופן חופשי. אולם, הריק הזה אינו ריק סתמי משום שיש בו חותם של הקדוש ברוך הוא האמת. ההיעדר אינו טוטלי ומי שעיניו בראשו יכול להבחין ברשימו שהשאיר הגילוי האלוקי בעולם. הרשימו מתגלה בחיפוש האדם אחרי האמת.
רק שאלה, כשאנחנו אומרים תקופת הנביאים שלא היה הסתר פנים,
היה הסתר פנים.
עדיין גם בתקופת הנביאים?
יש, אנחנו במצב, אנחנו אנחנו...
לא מדבר על היום, אני שואל כאילו אם מסתרפנים זה מצב שיש נבואה, או לא. גם כשיש נבואה יש הסתרפנים?
לא, 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 לא. מצב...
אלמות שהקדוש ברוך הוא בעולם.
כן, המצב של הסתרפנים זה המצב התמידי שלנו. אתה מדבר על, על ההבדל בין מצב של אסתר בתור אסתר, או רק אסתר. כן. שזה, שזה, שם יש אכן הבדל מהותי. כן. מה שמעניין כאן הוא הקשר שמניתו עושה בין מה שהוא הסביר לנו לפני זה, מבחינת תורת הסוד, ובין מה שהולך להסביר עכשיו מבחינת תורת הנגלה. ופותח איזשהו צוהר על שיטתו, איך מתוך המדרש אפשר, לפחות ברמז, להבין שיש משהו שמסתתר מאחורי דברי המדרש. לא סתם דרשו את מה שדרשו. זה לא משחק מילים, זה לא כדי לספר איזשהו סיפור ספק היסטורי, ספק לא היסטורי, אלא זה כדי לבוא ולחשוף מבחינת נגלה את הדברים ששייכים לתורת הסוד. כן?
זאת אומרת, זה לפרש רובד נוסף בפשט של הפסוק?
זה לא רובד נוסף בפשט של הפסוק, זה רובד נוסף בהבנת הפסוק. כן, כי הפשט בעצמו זה כבר, זה כבר מדרגה מסוימת של פרשנות, כן? אז, אבל כאן חושף באמת את, את הקשר שקיים בין, בין הסוד ובין הנגלה. לא סתם הניתוע אמר כמה וכמה פעמים שהמדרש או הדרש זה הנגלה של הסוד. וכאן יש לנו דוגמה מובהקת של, של הדברים, מה שהוא הסביר בפרקים הקודמים, ומה שנראה לכאורה מבט ראשון לא קשור, אבל מבחינתו, לא רק מבחינתו, יש כאן קשר מהותי ביותר, ו... ואפשר להסביר גם דרך הנגלה את, ה... את, אותם, את אותם מושגים. כמובן בתנאי שמכירים את המפתחות המתאימות, כי אם אין מפתח אז זה קצת, זה קצת, זה קצת קשה, כן? אבל יש כאן באמת דבר שמבחינת השיטה היא מאוד, הוא מאוד 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 מעניין.
חיים, כן? זה משהו שהוא פיתח עם הזמן, או שהייתה, הוא היה להם
לימוד, לא, לא, של, לא, לא,
של
לא,
לימוד
לא.
רש?
לא, לא, הוא קיבל את זה. לא.
זאת אומרת, היה להם חלק מהלימוד, לימוד של, של מדרש.
היה
של
לה...
של הבנת המדרש.
היה להם, כן, ודאי. ודאי, 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 ודאי. אבל מה שיותר חשוב להבין זה שאפשר באמת על ידי הלימוד של העובד הזה של הדרש, בעיקר במדרשים, אבל גם באגדות שיש בש"ס עצמו, אפשר לגעת בדיוק בדברים העמוקים ביותר, בלי להזדקק לכל מיני מושגים שבאים ממש מתורת הסוד. כי מה שהוא הולך לתת כאן זה הסבר שהוא באמת מקביל לכל מה שהוא לימד עד עכשיו בשפת הנגלה. אפילו אפשר להלביש את זה בשפה פילוסופית במידה מסוימת וכו', כן? זה מה שמאוד מעניין כאן.
זה רק משהו אחרון, כי רואים כבר כמה, כאילו, מה שיכולנו ללמוד, הוא משתמש הרבה בשפה הפילוסופית.
כן.
ומה שמעניין, שדווקא אז אתה אמרת, שנגיד את הרמק, הוא אמר לא ללמוד, ודווקא הרמק משתמש הרבה במילים פילוסופיה להסביר את הדברים שלו.
זה אותו דבר.
זה כאילו, נראה שזה מפרש מאותו בית מדרש.
זה ברור. זה ללא ספק. ללא שום ספק. ההשפעה של הרמק על תורת המקובלים של צפון אפריקה היא לא רק ידועה, היא מחת בהרבה תחומים. הם תלמידי הרמק. הרבה לפני שהם התחילו לקבל את תורת הארי. ודאי. זה לא רק הם, אגב, גם כן. המקובלים של איטליה. הקבלה של הארי הגיעה מאוד מאוחר באירופה. כן, זה לא כמו שחושבים היום. אז מה היו למדים לפני זה? לא היו למדים רמק, כי הוא המקובל בידיעה. וכאשר החלקים מסוימים של תורת הארי התחילו להגיע באיטליה בהתחלה, כן? באופן מאוד טבעי בדקו את הדברים מול דברי הרמק. כן? תקופה מאוד מאוד ארוכה, למשל, ספר עץ חיים לא היה ידוע בכלל באירופה. או לא היה ספר גם כן באותה תקופה, כן? וכאשר הם קיבלו ספר שהוא קיצור במידה מסוימת של העץ חיים, שאלו, מה זה? מה זה? אבל אם אתה מסתכל על כל תורתו של הרמה מפנו.
כן, זה על רמק, נכון?
לא. ברור, ברור, על מה הוא יכול להסתכל. אז בסדר, אז יש אזכורים פה ושם, זה, השלב נסע לארץ ישראל כדי לגלות את תורת הארי, מה הוא הכיר לפני זה? הרמק, שהוא מצטט אותו בלי סוף, כל עמוד יש שם ציטוט מהפרדס. הרמק לא יכול היה לקבל מהארי, מכיוון שהוא קודם לארי. אלא אם כן... ברור היה. הרמק קודם לארי, כן, כן. בסדר, אז זה ברור. אפשר להגיד לצערנו במה שקרה אחרי זה, שכמעט תורתו של הרמק נשכחה. כן. אבל...
לא לומדים היום.
לא, היום כנראה שכמעט ללא. אבל צריך לעשות בדיקה מאוד מעמיקה של מה מתוך תורת הארי שייך לתורת הרמק. ויש, לא מעט. יש הרבה דברים שאומרים זה חידוש של הארי. זה כבר נמצא ברמז אצל הרמק בצורה זו בצורה אחרת. יש חידושים אצל הארי, אין שום ספק. אבל אי אפשר להעלים את הרמק ולעשות כאילו לא...
לא נחשב.
לא נחשב, כן, או אחד רק בדרך, כן. ממש לא. ממש לא. ובמיוחד השיטה המאוד רציונלית של הרמק. ומניתו באותה שיטה, כן, מקובל רציונליסט.
זה שאלה, כי זה פשוט אני, זה נראה ממש...
כן.
אותה חשיבה, אותה צורה של פיתוח של דבר.
כן, 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 לא סתם רב צבי יהודה אמר על מניתו שהוא הבקי ביותר בדבר רמק בזמנו. לא יודע מאיפה הוא ידע את זה, אבל... כי כשאמרו את זה... לא שאלו מדוע אומר את זה, אלא ממתי רבנו מתעניין ברמק, כן. זה היה כנראה חידוש עבור ה... מה? לא, ברור, סתם אני אומר, היום אומרים, כן, כאילו דיברו, אבל יש כאן שיטה וקו. טוב. אבל זה באמת מעניין לראות מאיפה זה בא. איך אתה יכול בשפת הנגלה בסופו של דבר, אם אתה יודע לנסח את הדברים, להעביר את הדברים העמוקים ביותר. אז כאן למשל, מניטו עושה זיהוי, בלי להגיד את זה בפירוש, בין המושג הקבלי הרשימו, כן? ובין המושג של האמת. כן? אז אומר כאן, האמת אינו עוד ערך בין כל הערכים. הוא ערך מיוחד במינו, ויש חשיבות בעצם השגתו. כפי שהרמב״ם כבר הדגיש זאת, באומרו, ושמע האמת ממי שאמרה. כן? נמצא בהקדמה של השמונה פרקים. ושם הוא מתכוון למי שהוא חושב שהוא אריסטו. לכאורה יש מקום לשאול האם אין חשיבות לאישיות בעל הממרה. כפי שאנחנו לומדים זאת למשל בפרקי אבות. כאשר כל משנה פותחת בזכור שמו של בעל הממרה הוא היה אומר. חידושו של הרמב״ם עצום. כאשר מישהו אומר אמת, אין שום חשיבות אם הוא צדיק או רשע. מדוע? מפני שהאמת מגלה את בעל האמת. החותם מגלה את בעל החותמת. אם יש אמת, יש גם בעל האמת, והוא הבורא, ולא מי שאמר את מה שאמר.
כשהרמב״ם אומר שמה האמת ממי שאמרה, למה בדיוק מתכוון?
לאריסטו.
או לכל אחד ש...
לא, הוא מתכוון שמה בפירוש לאריסטו, כן. זה ברור, כן, 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 כן. גם אם זה לא מוצא חן בעיני כמה אנשים, הוא מתכוון לאריסטו. השאלה אם אריסטו התכוון למה שהרמב״ם אמר אחר כך, זה כבר סיפור אחר. כן, כי זה עבר כמה.
בעצם ברגע שהוא אומר את זה, הוא מתכוון לכל אדם. כל אדם
כן, כן, מגיע כן, כן.
לאמת, לחוכמה.
מה שמניטו היה אומר בצורה אחרת, כאשר מתמטיקאי מוכיח משפט, אם ההוכחה שלו היא נכונה מבחינה לוגית, אז המשפט הוא נכון. ללא שום קשר.
מי הוא?
בדיוק.
טוב, זה מתמטיקה.
אבל
זה דבר כאן.
אז זה אותו דבר.
כן.
זה אותו דבר. כן? זה יכול להפתיע, אין שום ספק בדבר הזה. למה שזה יהיה אמת אם הוא הבן אדם הוא רשע מרושע? כן? נכון. טוב. מי שמסוגל לגלות אמת בעולם הזה שהוא עלמא דשיקרא, זה כמעט המקום היחיד שמניטו משתמש בביטוי החסידי הזה, עלמא דשיקרא. מגלה משהו מעין העולם הבא. המבצבץ הוא בא מתוך העולם הזה. אז אם זה שייך לעולם הבא, אז זה שייך לספירות העליונות, לשלושת הראשונות. חוכמה בינה וכתר חוכמה ובינה, כן? עולם הבא זה בינה. אז זה שייך לעולם של הבינה. ובאמת זה לא קשור להתנהגות המוסרית של האדם, או היא המוסריות של האדם, מכיוון שזה שייך לשבע ספירות התחתונות, החל מחסד. וזה מסביר את ההבדל, כן?
אבל האישיות של בן אדם רע זה לא מהווה מסך, זה לא מונע מהאמת להיכנס בו?
הנה. לפי מה שהוא מסביר כאן, לא. כן, יכול להיות שבמקרים מסוימים כן, אבל לכאורה, לפי ההסבר שהוא נותן כאן, תשובה שלילית.
איך אפשר לדעת מה האמת?
מה זאת אומרת איך אפשר לדעת מה האמת? מה? לא, מה, לא הבנתי.
איך אפשר לדעת מה האמת? מה שהאמת
אצלו
זה לא האמת אצלי.
אז זה בסדר, את טוענת טענה פוסט-מודרנית, זה בסדר גמור.
כל
אחד
עם האמת
שלו. כן. בסדר. יש אמת, מה לעשות? מי שמסוגל לגלות אמת בעולם הזה, שהוא עלמא דשיקרא, מגלה משהו מהעין עליו הבא. המבצבץ הוא בא מתוך העולם הזה. נוכחות הרשימו בעולם הזה גורמת אצל האדם, אצל כל אדם באשר הוא אדם, לאותה תחושה עמוקה שגילוי האמת צריך להיות מסת נפשו. ולכן גם הפילוסופים השוללים מכל וכל גילוי נבואי כלשהו, ניסו ומנסים בכל כוחם להגיע אל האמת דרך הבירור השכלי שלהם. גם המדען החוקר את עולם הטבע עסוק כל כולו אחרי החיפוש אחרי האמת. בעל התורים בתחילת פירושו לתורה בדיבור המתחיל בראשית חושף בסגנונו המיוחד אותן עקבות. עקבות של אמת. לא, זה טעות. ככה אומרים באקדמיה ללשון. כן? כן, יש להם כל מיני החלטות מוזרות. לא, 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 הקבע זה בדיוק התרגום של המילה רשימו בעמית, הרושם של הדבר, מה שנשאר אחרי.
כן? כן? הקבע זה א' מקביל לרשימו?
מה?
הקבע זה מלשון משהו שמעכב.
לא, 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 יש הבדל בין קו וקף. הקבע
זה עם א' בסוף, כאילו, כי זה בערבית. ומה הקשר של זה עם עקב?
עם העקב? עקב.
עקב.
אין קשר.
זה
דרש. לא, זה שאפשר לדרוש זה דרוש. בסדר, מבחינה מילולית לא. כן. הגנוזה בתוך מעמקי העולם הזה. זה כך הוא אומר, כן? בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. טוב, מה זה עוזר לי, כן? מלמד שברא הקדוש ברוך הוא העולם באמת. כמו שנאמר, ראש דבריך אמת. ברא אלוהים את סופי תיבות אמת, וירא אלוהים את סופי תיבות אמת, ויברא אלוהים את סופי תיבות אמת, וירא אלוהים את סופי תיבות אמת, ברא אלוהים לעשות סופי תיבות אמת, ולכך תקנו שש פעמים אמת באמת ויציב. טוב, זה רק בעל התורים מסוגל לעשות...
אבל איפה התווספה
המם? איזה מם?
מה? קודם אלוקים, סופי תיבות.
סופי תיבות.
מאיפה זה?
כל הפעלים נגמרים א', ואז השם אלוקים, ואז את, תמיד
שם. בסדר, מה?
אפשר להגיד שזה טכני, אבל זה יותר מזה.
את חושבת שבעל התורים לא בדק את עצמו לפני שהוא כתב את מה שכתב? כן? בסדר? טוב. עכשיו...
סופי תיבות, סוף המילה. סוף המילה. אלוקים נגמר במם?
המם, שנגמר.
אז השאלה זה מה הוא רוצה להגיד לנו, כי יש דברים מעניינים בתוך הפירוש שלו לתורה, אבל זה קצת קשה, כי זה תמיד עטוף בכל מיני אמירות כאלה, שלא תמיד רואים את הקשר, כן? אז קודם כל הוא דיבר על שש פעמים. כן? זה מה שהוא מביא, כן? אז הוא מסביר כאן, מה ניתו, במהלך כל השלבים של ימי המעשה, האמת גנוזה, מבחינת סופי תיבות. השגת האמת המוחלטת היא מעבר לשכל האנושי. היא מתחילה להתגלות כאשר מגיע האדם מעבר לגבול יכולת ההשגה של השכל האנושי, הנתון לכוחות עצמו בלבד. האמת מתחילה להתגלות כאשר מתחיל הנביא לדבר. אמת נמצאת גם בהיסטוריה האנושית. וכאן זה כבר... זה לא החידוש של מניטו, זה דווקא החידוש של הריאל. של הריאל. אבל מניטו הוא גם כן צמוד מאוד לדברי הכוזרי. יש תפיסה הטוענת שהחוכמה עומדת בפני עצמה. ולכאורה זו גם שיטתו של הרמב"ם. אתה רוצה לדעת את החוכמה, אתה לומד את החוכמה של עצמה. ויש שיטה אחרת, והיא שיטתו של רבי יהודה הלוי, שאם אתה רוצה ללמוד חוכמה, אתה חייב גם ללמוד היסטוריה. כי ההיסטוריה מגלה את האמת. אמת מארץ תצמח. האמת היא אף פעם לא מופשטת. החוכמה היא לא מופשטת. היא מתגלה דרך המעשה ההיסטורי. וזה חידוש של של אריאל. ועל זה בנוי כל הספר.
אפשר לגלות רק מהעבר.
לא, מההיסטוריה.
היסטוריה זה עבר.
לא, אלא. היסטוריה זה הווה גם.
כן, אני לומד מזה הרבה. אתה לא צריך פרספקטיבה, אתה פשוט מסתכל
מסביבך. כל המושגים האלה של פרספקטיבה וזה, זה לא היסטוריה במובן העברי המקראי של המילה. כן, נכון. לא, זה לא פרספקטיבה במובן הזה שאני יכול להסתכל כך או להסתכל אחרת את זה, אלא התורה מספרת לנו סיפור היסטורי מציאותי, הנקרא תולדות, כדי שאנחנו נבין מה קרה השונים של 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 משך הזמן.
ואני אבין
שאלה שחייבים לשאול אותה, והיא השאלה הבאה. הקדוש ברוך הוא ברא אדם, נכון? וסיפור התולדות מתחיל עם אדם הראשון. ואנחנו רואים שאחרי כמה וכמה פסוקים, התורה, כאשר היא מדברת על אדם, מתכוונת אך ורק לישראל. ויש כאן תהייה מאוד גדולה. רק אם לוקחים ברצינות את מה שנאמר בתחילת הפסוק, בתחילת חומש ויקרא, אדם כי יקריב מכם וכולי. למה אדם? על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי במסכת יבמות, אתם קרויים אדם. שאלתו של הכוזרי היא מה קרה? מדוע שער הזהויות האנושיות כבר לא נקראות אדם על ידי התורה? זה מה שצריך ללמוד. איזה אמת כאן מתגלה? במיוחד אם אנחנו קושרים את זה אם הנאמר במדרש ששישה דברים נבראו לפני בריאת העולם. וביניהם ישראל. אז אם התכלית זה ישראל, או סליחה, אם אני אשתמש בהסבר של מניטו על המדרש הזה, אם אותם דברים שנבראו לפני בריאת העולם הם אלה שמקנים משמעות וקוהרנטיות לבריאה עצמה, אז מדוע מופיע שם ברשימה הזאת ישראל, שאינו מופיע מיד בתחילת סיפור התולדות, אלא אחרי 23 דורות? זה מצד אחד. ומדוע במקביל אנחנו רואים שלא כל צאצאי אדם הראשון מכונים אדם בהמשך הסיפור התורני, המקראי. כמובן שזה נושא לא פשוט בכלל, אבל זה תכלית הבירור של החלק הראשון לפחות של הכוזרי.
זה ברור לחלוטין שאדם תייחד מכן ומדבר לישראל?
ברור.
לא, אנחנו מבינים את זה ככה.
לא, ברור. זה מה זאת אומרת. אין שום ציווי הגויים להקריב קורבנות. ואז הלימוד של כל הסיפורים צריך להביא אותנו להבנת מה שקרה. לא רק מה שקרה, אלא גם איך מסדרים מאותה נקודה את מערכת היחסים בין ישראל בצד אחד, בין ישראל, המציאותיים, ההיסטוריים, ובין אומות העולם. זה כל המבנה של ספר הכוזרי. כן, וכאן מניטו באמת נצמד לדברים האלה, הוא עושה אותו דבר בכמה וכמה מקומות. כן. כאשר ההבנה הבסיסית המהותית ביותר היא שדרך המעשה ההיסטורי האמת מתגלה. זה לא עד כדי כך פשוט. יש הרבה אנשים שבאמת לא מוכנים בשום פנים ואופן לראות בהיסטוריה, בהתרחשויות, ממד, אני לא אשתמש במילה ממד דתי, זה איך קראו לו, ליבוביץ', שהיה אומר שאין שום משמעות דתית להיסטוריה, אבל לא מעט אחרים גם כן מתעלמים לחלוטין מהנעשה בהיסטוריה, כי מבחינתם צריך להשיג את החוכמה, והחוכמה זה כאילו משהו שהוא מעל הזמן, שהוא נצחי, ואז מכיוון שהם לא רוצים לדבר על החוכמה, אז הם מדברים על התורה, התורה היא נצחית במובן הזה. כאילו היא מעל הזמן, ולכן אפשר לדלג על כל הסיפורים האלה, אין מה ללמוד מהסיפורים האלה, אולי לילדים, ואז המדרש הופך להיות כלי בידי הגננת, כדי לשעשע את הילדים ביום שישי בבוקר, בקבלת שבת, כך שהם יוכלו לחזור הביתה ולספר איזשהו סיפור ולקבל סוכריה, פחות או יותר.
מי שמתבונן בהיסטוריה יכול לתכנן את העתיד?
זה לא קשור של לתכנן את העתיד או לא לתכנן את העתיד, זה קשור דרך הסיפור הזה, הסיפור של התולדות, התורה נותנת לנו תשובה, מענה לאותן שאלות לא פשוטות. מי הוא אמור להיות ישראל? מי הוא בפועל? למה הוא ולא אחר? וכו'. אלה שאלות שחייבות להעסיק כל אחד. בסדר? אז כאן זה משפט חשוב ביותר. אמת נמצאת גם בהיסטוריה האנושית. לא רק בחוכמה המופשטת.
זה גם?
ברור, ברור שמבחינת הריאל זה גם. כן?
זה לא העיקרי?
יש מקום לשאול לכן אצל הריאל אם זה לא הופך להיות עיקרי, כן. ויש גם מקום לשאול את אותה שאלה לגבי מניטו.
זה
אומר לא נשמע
שזה
עוד
משהו שולי כזה, שגם...
לא, אף אחד לא אמר שולי, אבל יש מקום לשאול, כן. סליחה. כן.
לא הבנתי. הרי ההיסטוריה... מעשים בפועל תוצאה של הבחירה החופשית שלנו.
ברור, כן.
האדם יש לו הרבה פיסוסים בדרך, כן. הרבה בחירות,
כן.
שהם לא לפי רצון הבורא.
כן.
וכל פעם הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך את חופש הבחירה.
כן.
אני אגשים את התוכנית שלי דרך, כן. המעשים העקומים שלו.
כן.
אז הבחירות האלה הם לא אמת.
הם, כן.
הם לא מגלים את האמת,
כן.
כי זה חטא, זה פספוס.
לא, זה לא חטא, זה לא. וזה החידוש של השלב.
להפך.
וזה החידוש של השלה.
שנייה.
לא יודע, שוב, כל המעלה וזה, אני לא מבין את כל המילים האלה. השלה מסביר את המדרש, היה מאוד ידוע שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן בצורה כזו. לפני הבחירה של האדם, כל האפשרויות פתוחות. זה נקרא בונה עולמות. אחרי שהאדם בחר את מה שהוא בחר, זה נקרא ומחריבם, כי נשאר בסך הכל עולם הזה, עולם אחד, וזה העולם הזה.
מדובר על כל
בחירה
של האדם? כל הזמן?
כן.
לא הבנתי.
אז פשוט, עכשיו איך אני מתייחס? איך אני מתייחס לבחירה הזאת של האדם? אומר השלה, זו האמת וכל האמת ואין בלתה. יש רק עולם אחד. שנאמר, אמת, מרץ, תצמח.
איפה זה מופיע בשלה?
זה מופיע כמה שאני זוכר, בתחילת פירושו לפרשת בראשית. אם זה לא שם, זה בפרשת נוח. אם זה לא שם, זה בהקדמה שלו תולדות אדם. לא, או תולדות אדם, המבוא, כן.
מה קובע בבחירת האדם?
מה זאת אומרת, מה קובע?
לא הבנתי
מה דיברתם עכשיו. מה העניין הזה של הבחירה של האדם?
בהקשר למה אמרתם את זה?
בהקשר לשאלה שנשאלה.
שכאילו,
מה אם כפי בחירה,
יש
חן,
יש כאילו,
זה לא
באמת אמת.
אז אין ספק שיש משהו חזק מאוד בדברי השלקה. כי הוא יורד לשורש הדברים ובאמת נותן הבנה מחודשת של כמה וכמה מושגים. בין היתר אותו מושג שמניתו הזכיר כאן על מדה שיקרה. כי על מה דשיקרא זה אמת.
זאת אומרת, יכול
שבחרת באמת בעל מה דשיקרא? לא, זאת אומרת שכאשר פותחים ספרים בעיקר של החסידות, במיוחד מבית מדרשם של הרבי מקוצק ואחר כך איזביצ'ה ועוד אחרים, צריך מאוד להיזהר כאשר פוגשים את הביטוי הזה על מה דשיקרא. הם לא מתכוונים להגיד שכאן הכל שקר. הם כאן הם מתכוונים לומר שהעולם הזה הוא המדרגה הנמוכה ביותר של גילוי האמת.
האמת משתנה כל הזמן.
לא, האמת היא אחת.
האמת זה המציאות בעצם.
לא, זה לא המציאות. לא, 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 לא.
משתנה ממה שאתה אומר.
לא.
ברגע שיש עולם שם.
לא, 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 לא.
שם
אדם
בחר.
זה מה שאומר השלה, שברגע שהמציאות.
לא.
מכריבה לזה שרק אופציה אחת שהיא האמת,
כאן, בארץ. כן, 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 אבל זה לא אומר שהמציאות היא האמת, זה אומר שהאמת מתגלה מתוך המציאות. אמת מארץ תצמח. בסדר?
לא.
טוב. מותר לחלוק על השלב.
אני לא חולקת, אני עוד לא הבנתי אותו.
בסדר, אז זה דורש עיון.
דורש
עיון, אכן, כן, כי זה באמת חידוש לא קטן. אז זה צריך לדון באמת ביחס בין המציאות ובין האמת. ולכן החסידים, בעקבות השלה, משתמשים במושג הזה על מה דשיקרא כדי לציין שזו מדרגה אחת הנמוכה ביותר של גילוי האמת. ואם אני אגיד את זה בשפתו של מניטו, אז אני אגיד, צריך לעשות שהאמת היא מציאותית ושהמציאות היא אמיתית. זה אותו דבר.
לכאורה, אם האמת מתגלה מתוך ההיסטוריה, אז כל מי שבודק היסטוריה, חוקר היסטוריה, לומד היסטוריה, אם הוא אדם כן ולא מזייף, כולם צריכים להגיע לאותה מסקנה. זה לא כך.
כולם צריכים להגיע לאותה מסקנה. לא.
זה האמת.
לא. לא. כי לכל אחד יש שורש נשמה משלו. לא, 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 ממש לא, לא בכוונה הזאת שכל אחד האמת שלו. לא, שאת אומרת שאני... לא, זה לא שאני תופס את... לא, לא, זה בדיוק הבעיה. אני לא תופס את האמת. אני מתבונן במציאות ורואה דברים בזווית שלי, במציאות. כן? למשל... לא, 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 זה בדיוק, זה בדיוק, זה בדיוק התוספות ש... 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 שלמעשה באות לומר משהו אחר לחלוטין. לא זאת הכוונה. יש מציאות, לכאורה, אובייקטיבית, כן? עכשיו אני עד למעשה מסוים. האם אני אספר בדיוק את הסיפור שהעד השני סיפר? לא. למה? לא, לא כל אחד עם האמת שלו, זה בדיוק הבעיה. כל אחד מתבונן במציאות בצורה אחרת. עד כדי כך שאם שני העדים מספרים בדיוק אותו סיפור, הם נפסלים על המקום. אז אני מתבנן במציאות, אני רואה דבר מסוים, השני מתבנן במציאות, רואה משהו אחר. מאיפה בא ההבדל הזה? משורש הנשמה. אמנם אנחנו חיים באותה מציאות, אבל אנחנו שייכים לעולמות אחרים לחלוטין. טוב, זה מסתורי, זה אני יודע, אבל ככה מניטו היה מסביר את הדבר. אנחנו נמצאים באותו עולם פיזי, לכאורה קשורים לאותה מציאות, ומתברר שלא ככה הם פני הדברים. כל אחד, כי לכל נשמה יש היסטוריה משלה שלא מתחילה עם לידת אותו אדם ועם תירתו מהעולם הזה. בסדר? ולכן הוא מתבונן במציאות ורואה דברים נוספים, אחרים. בסדר? זה דבר ראשון. אז לכאורה אפשר לבוא ולטעון את הטענה פוסט-מודרנית, שאכן זה רק אומר שבאמת אין היסטוריה יש היסטוריות, אין מציאות יש מציאויות, וכו' וכו'. לא. השאלה זה מה מתגלה מתוך המציאות הזאת. כי יש מציאות אובייקטיבית. מה שהפוסט-מודרנים לא מוכנים לקבל.
מה זאת אומרת?
הטענה הידועה שכאשר אדם כותב ספר ושם אותו על השולחן, אין קשר יותר בינו ובין הספר שנמצא על השולחן כרגע. כל אחד רשאי לבוא ולפרש את ולהסביר את הספר איך שבא לו. זו הטענה הפוסט-מודרנית.
כל
עוד
בנושאים של נגיד של מדע...
כל דבר, זה הופך להיות נושא ההתבוננות והחקירה שלי. בסדר? האם יש כוונה של המשורר? יכול להיות. אבל כוונתו אינה מחייבת אותי בכלום, כי לי גם כן יש כוונה כאשר אני קורא את הדברים האלה. ולכן כאשר נותנים בשיעור ספרות... איזשהו שיר לתלמידים ושואלים אותם, נו תלמידים יקרים, מה אתם אומרים?
למה התכוון
השורן? לא, אפילו אסור לשאול את השאלה. כי הוא לא התכוון לשום דבר, כי מה אכפת לי למה הוא התכוון? כן? אז כל אחד רשאי לבוא ולהגיד מה שבא לו.
כל יצירה אנושית היא כזאת, ומוזיקה וכל דבר.
לא, בסדר. וגם לגבי פרשנות החוק, אגב. כן. זה שבכל הצעת חוק יש קודם כל פרק שמסביר מה מתכוון המחוקק. אז זה כבר אמר ברק אחד, שאין קשר, צריך לנתק. הפרק הזה לפח. אז יש כאן בסדר. זה לא מה ש...
זה כאילו מציאות אובייקטיבית?
לא, אין יותר דבר כזה מציאות אובייקטיבית. אבל...
לא. הטקסט שמונח הוא
אביפובי. לא, לא, הוא לא, הוא לא גם, הוא נסו ההתייחסות שלי. נסו ההתייחסות שלי. אין מושג יותר של אובייקטיבי.
אבל
עלייה. שנייה, שנייה, שנייה. זה לא מה שהשלה, זה לא מה שהשלה מתכוון לומר. השלה בא ואומר, יש מציאות. היא אובייקטיבית. יש התבוננות של אנשים אחרים, זה סיפור אחר, זה לא קשור. בסדר? אבל יש דבר שהוא אובייקטיבי. הדבר האובייקטיבי הזה מגלה מדרגה מסוימת של האמת. והתפקיד של האדם, התכלית של האדם היא בסופו של דבר שתהיה המתאמה מלאה בין המדרגות השונות של האמת. המציאות היא אמיתית במדרגה מסוימת. והתפקיד של האדם זה לסלק את הפער הקיים עדיין בין המציאות האמיתית הזאת ובין האמת העליונה. זה נקרא עולם הבא. שהעולם הזה יהפוך להיות עולם הבא. בסדר? כן.
דברים שנגענו בהם, אבל אני רוצה לחזור עליהם בזווית של מה שאתה אומר. יש מציאות היסטורית.
כן.
בשנות ה-40 היה אסון בעם היהודי.
כן. כן.
ב-48 קמה המדינה.
כן.
מניטורי, אם הבנתי נכון, אומר, אנחנו לא מתעסקים בקשר אחד על אחד בין שני חלקי המשנה.
כן.
ואני לא בא ואומר, בגלל ש...
כן. לא, אפילו הוא שולל את זה.
הוא שולל.
כן.
שלא כמו הרב צבי יהודה.
כמו, נכון, שלא כמו הרב צבי יהודה.
עכשיו, אתה לא יכול ברמה הזאת, שזה הרמה של שפיטה, אני אומר, אפילו מוסרית של ההיסטוריה.
כן.
אם יש קשר בין שואה לבין מדינה, זה בלתי מוסרי לחלוטין.
נכון, ולכן מניטו שולל.
ולכן מניטו שולל.
כן.
אתה לא יכול להשלים ולהגיד, אבל חלקי אמת אחרים, שמי שאומר שיש כן, זה משלים את התמונה. זה לא משלים את התמונה. יש הגדים שנוגדים זה את זה, ולא משלימים זה את זה.
אז מכיוון שאנחנו לקראת פורים, למה לא הבאתם שתייה היום? לא רצינו. יש שתייה בחוץ, כן. מה זאת אומרת, היית אומר, תבדוק בזה, לא אמרת את החנון היום, לא? אז שושן פורים קטן זה דבר גדול, לא?
בסדר.
זה חזרות.
אבל זה יכול עם מחשבת הבריאה, לא ממחשבת
זה. אז יש בשיעור שמניתו על פורים, יש לו אמירה כזאת. הרי. צריך להפסיק לשתות לפני שלא מסוגלים להפרין בין ברוך מרדכי וארור המן. למה? כי הגמטריה של זה שווה הגמטריה של זה, וזה בסדר, טוב. אבל שם הוא מוסיף עוד דבר. על הפסוק רווח והצלה ליהודים ממקום אחר. מה זה ממקום אחר? כי יש פן אחר. יש ברוך מרדכי וארור המן, ויש ברוך המן וארור מרדכי. והבחירה של האדם היא באיזה משתי החלופות האלה אתה בוחר.
כמציאות היסטורית?
כמציאות היסטורית. זה אגב בדיוק תואם את דברי הרב קוק במאמרי הראייה, המאמר האחרון שופרות, שזה זו הדרשה האחרונה של הרב קוק ב-35 בראש השנה בהורבה בעיר העתיקה, כן?
המקור היחידי שהוא מזכיר את השם של היטלר.
כן, כן. שמה הוא אומר שמה? לך תחילה אתה רוצה שופר קשר עם כל ההידורים, כן? אבל בדיעבד מה מתברר? שהקדוש ברוך הוא גם כאן מפעמים תוקע בשופר תמי. אז אתה לא מברך על התקיעה הזאת, אבל זה מעשה היסטורי. איך אתה מבין את זה? זה לא פשוט. וזה עדיין לא אומר שיש קשר בין השואה ובין התקומה. מה שמניטו שולל לחלוטין, כי זה בלתי אפשרי לומר דבר כזה. להפך, השואה היא ניסיון לעכב את כל התהליך של הגאולה של עם ישראל. כן, ככה הוא מסביר. אבל הנה עובדה שהקדוש ברוך הוא, איך אומר המדרש, רבי פנחס במדרש, שובת ממלאכת עולמו, אבל לא שובת ממלאכת רשעים או ממלאכת צדיקים. אז בסופו של דבר, מה שצריך לצאת אל הפועל, יוצא אל הפועל. הבחירה של האדם היא איך אתה רוצה שזה יצא לפועל. אז יש שתי חלופות. יש חלופה אחת, ברוך מרדכי וארור המן, ויש חלופה אחרת, ברוך המן וארור מרדכי. ולך תבין את זה.
זאת אומרת,
השואה
הייתה יכולה לקרוא בפורים.
נכון, וזה הדבר העיקרי שחז"ל רצו למסור לנו, שקודם כל נבין שיש חלופה אחרת, ואחר כך שאלה שנייה לא פחות חשובה, מה צריך לעשות כדי למנוע את ההופעה ההיסטורית של החלופה השנייה. וזה בדיוק מה שהרב קוק ניסה כנראה למצוא, שמה לעשות? יש שופר כשר ויש שופר פסול, ולפעמים הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר הגדול, גם אם אנחנו מתפללים ומתכוונים, תקע בשופר גדול.
למה מניטו לא מקבל את זה? זה הופך את האלוקים לאכזר.
את דברי הרב קוק האב, הוא מקבל. דברי הרב קוק הבן, הוא לא מקבל. שולל את זה לחלוטין, הוא אמר. אם זה היה המחיר שהיינו צריכים לשלם, הייתי מוכן לחכות 6 מיליון שנה.
כן, אבל לא מחיר.
לא, בסדר, אבל...
לא, הוא הופך את הקדוש ברוך הוא ללא מוסרי.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, מבחינת מניטו, ההסבר הוא, ההסבר של המהלך ההיסטורי הוא, שעם ישראל היה צריך לחזור לארצו, קיבל גושפנקה ואישור ואישחור של האומות בשלבים שונים, בלפור ואחר כך בעידת סן רימו, כן? ואז קם המלאק, לא רק במחאות, כן? וניסה לשבש את כל התוכנית הזאת.
אבל יש קשר בין ההתנהגות של עם ישראל לבין מה שהמלאק עושה.
שאלה טובה. אמרתי שאלה טובה.
הוא
מזנב כל הזמן.
אבל למה הוא
מזנב?
למה הוא מצליח?
הוא מזנב.
בחלשים. הוא
קשור אלינו כל הזמן,
הוא
מגיע
משום.
בחלשים לא
ראשית גויים, לא?
הוא נקרא
ראשית גויים, לא?
בחלשים, אבל מה שקרה
בסיפור
הזה, זה לא בחלשים.
הוא נקרא ראשית גויים. לא סתם, מה זה המושג הזה, ראשית גויים? בדיוק. או, בדיוק.
אבל כן היחס הוא של לזנב כל הזמן.
אבל זה לא שאלה של זה.
נגיד את זה ככה. שליח נאמן.
לא,
בסדר, זה שאלה, בסדר, אבל זה קל מאוד להגיד את זה, אבל כש...
לא עומד פה ראשית ישראל, ראשית גויים. נכון. לא עומד פה ראשית גויים, אין שום קשר.
לא, ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי. בוודאי. בוודאי, אבל השאלה אם זה באמת תלוי בהתנהגות או באיזה סוג של התנהגות. ואז לשאלה הזאת, למה אמרתי שאלה טובה? מניטו מחדד את השאלה ושואל את השאלה הבאה. לאיזה מעשים אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו אומרים שזה קשור למעשים? כי זאת הטענה החרדית.
שבת, מצוות.
שבת, מצוות, כשרות וזה. כן, נכון, נכון. אז מה ניתו אומר? אם ככה, יש כאן בעיה. כי למה באמת אותם צדיקים לא ניצלו? אנחנו מעדרין מן המעדרין, הקפידו על כל סעיף ותצעיף וכל...
ערבות של...
לא, כן, זה המשך הטענה החרדית.
אבל זה לא שייך רק לשבת.
זה כן, בסדר, אני אומר, זה המשך הטענה החרדית, שאז בגלל הערבות, אז כשמלאך המוות משתולל, אז הוא פוגע... בסדר, רק שנייה, עוד לא סיימתי את דברי מנטו. אז מניטו אומר, בסדר, בוא נלך לקו הזה. ונשאל עכשיו שאלה. איזה מצווה, על איזה מצווה אותם קדושים לא הקפידו? רק מצווה אחת, יישוב הארץ.
הם היו נגד,
הם היו
נגד. מה?
הוא הולך על זה באלימינציה?
לא, הוא הולך בקף של החרדים.
כן, אבל...
כדי להסביר להם את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את הממד המפלצתי.
את הטעות של
ה... לא, זה... לא, זה יותר מטעות. זה הממד המפלצתי שמתגלה כאשר לוקחים את הדברים הנאמרים ברצינות. ועושים עוד איזשהו צד אחד קדימה בגלגול הטענות.
אבל
הם
גם... אבל
זה...
יש
לך
צד
קדימה. אז זהו, זה הדבר היחיד. ומכיוון שהוא דחה על הסף את דברי הרב צבי יהודה לגבי הניתוח ההכרחי של כריתת העבר, כי הוא היה חולה והיה עלול לפגוע במחלה הייתה אמורה, הוא עלולה להתפשט ב... תלוי בווריאציות של מי
לא
ש...
לא בדיוק.
לא, אני אומר, תלוי בווריאציות מי אומר את הדברים בשם הרב צבי יהודה. יש כמה גרסאות.
איך אמרו בפרשת החוקותיי? כתוב, לא צריכים ללכת
רחוק. כיוון פחד בחוקותיי זה קצת רחוק. יש דברים שנאמרו, נכתבו בשם הרב צבי יהודה.
שאגב,
שאגב, מניתו שמע כנראה חלק מהטענות האלה, וניתן ואמר שלא ברור לו אם הם הבינו את מה שנאמר. בסדר, זה יכול להיות שזה יקף זכות של זה, אבל נעזוב את זה כרגע. יש משהו מפלצתי בכל ההסברים האלה. מניתו לא מוכן, ואם זה מפלצתי זה ודאי לא מוסרי.
אנחנו לא לוקחים את זה רחוק, אם אני אמרתי, לוקחים את פרשת בחוקותיי ופשוט
כן
לוקחים אותה אחד לאחד, מה שנקרא.
נכון, אז אחד אחד.
זה לא צד אחד יותר מדי, זה הצד.
לא, זה אחד יותר מדי, מכיוון שפתאום גורם הזמן, גורם המשך נעלם בהסברים שלהם. כאילו, טוב, ויש גם על זה כבר חז"ל אמרו את מה שהם אמרו, כן, שטיפש הוא מי שחושב שאם הוא עושה א', אז ב', מגיע מיד. כי זה מבטל את מידת הרחמים של הבורא והאפשרות של האדם לחזור בתשובה. לכאורה, בעולם קוהרנטי לפי השיטה שלהם, אם אני עברתי על תת סימן זה וזה, וכתוב שם חייב מה שחייב, אז אני צריך לצאת החוצה ופתאום לחטוף. ברור. על זה כבר אמרו חז"ל שזה טיפשות מוחלטת.
גם פרשת בחוקותיי לא מכניסה את אלמנט הזמן כאן.
לא, פרשת בחוקותיי... לא, זה שוב, תלוי מי קורא ואיך הוא קורא. כן? מה לעשות שיש פרשנות חז"לית? שהיא לא רק כדי לייפות את הדברים, אלא כדי להסביר לנו את עומק הדבר. אז זה לא פסוק שעומד בפני עצמו, וכל אחד יסביר את הפסוק איך שבא לו פתאום, ולפי הצרכים שלו. זה לא אני שמשליך את האני שלי, או את הרצונות שלי על הפסוק, ועוקם אותו כדי להוציא ממנו את מה שאני רוצה, אלא אני צריך להיות פנוי לשמוע את מה שיש לנבואה לומר. זה בדיוק הפוך, כן?
ואז מה
פספסו
בנבואה?
הם פספסו את דברי חז"ל, מה לעשות? שלא ככה מפני הדברים. עובדה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רגע, אכלה אותם. ומה קרה? לפי התפיסה הזאת, אמר, זהו. הרי באמירה שלו זה עשייה, אין הבדל. לא. אז מה התעוזה הזאת של החוצפה של משה רבינו? פתאום, חכה רגע. מי אתה? יתוש קטן, לא? אז כאן, אם אומרים להם את זה ככה, לא, זה משה רבינו, וזה, נורא, פתאום, יש כן מקום לזה, זה כבר לא פרשת בחוקותיי. זהו, זה הכל. זאת אומרת, שאם אני מתעלם מפרשנות חז"ל, אני מגיע לאבסורד מוחלט. וחז"ל הקפידו לבוא ולהגיד, למשל, בדור דעה של יציאת מצרים, ההתנהגות הייתה אכן כך לפי פרשת בחוקותיי. ולקראת הכניסה לארץ ישראל רואים שכבר לא.
אגב,
פרשת בחוקותיי נכנסה,
והיה
אי,
והיה
אי. ברור, ואנחנו אומרים את זה, אבל שוב.
האלמנט של החופש, של הבחירה ושל התשובה ושל הרחמים, גלום בתוך הפרשה.
לא, רק קריא את הפסוקים שאנחנו רואים פעמיים ביום בקריאת שמע, פרשה שנייה, והיה אם שמוע תשמע.
כן, והיה אי, כן.
אם, נו, ו?
התניה.
ומה זה התניה?
שיש קשר בין זה לזה.
יש קשר, איזה קשר? זאת השאלה, מה מהות הקשר הזה? וחז"ל פירשו את הדברים האלה, אז למה פתאום אני...
זה
בעצם
מה שאתה טוען שחז"ל, אז אני לקחו כן את הקשר,
אז זה כמו שהם עושים, לא עלינו קורא אסון בזה, פתאום יש אחד שבא ואומר בגלל שמירת שבת.
בגלל המזמור.
כן, נו.
זאת אומרת, לוקחים את הקשר, בגלל האלמנט של החופש והבחירה והתשובה.
ברור, ברור, ברור. חוץ מזה, מתעלמים לגמרא מפורשת במסכת שבת בדף נ"ה, לגבי האם יש מיטה בעולם ללא חטא. תשובת הגמרא היא, כן. יש. אז איך יכול להיות? אז הם נתקעו שם באהבה אמינה של הסוגיה. כנראה שנרדמו בהמשך השיעור. בסדר. אני אומר, הופכים דברים מסובכים, מורכבים, וזה כאילו משחק בגן ילדים.
כן. דוגמה של
אחאב. אחאב, כן. כן, למה? אחאב
שהיה תקופה שהיה רשע מרושע, כן. הוא שהצליח בכל מלחמות.
נכון, נכון.
ודוד המלך שהיה...
נכון, בסדר. לא, אבל בשביל זה צריך ללמוד תנ"ך. ומי לומד תנ"ך?
הם לא לומדים,
לא מגמרא,
אז לא
יודעים. מה? בסדר, סיפור שלא סיפור, זה משהו שצריך לדון בצינות ולא מידה כנגד מידה. טוב, בסדר? טוב, נחזור לענייננו. אמת נמצאת גם בהיסטוריה האנושית. בפסוק החותם את מעשה בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סופי התיבות של שלושת המילים האחרונות של הפסוק, גם כן מרכיבים את המילה אמת. הקדוש ברוך הוא אינו מסתפק בשימת הברכה בעולם הזה, הוא גם חותם את ההיסטוריה האנושית בחותמו אמת. למדנו בשיעור, משמעות האנושית של משך הזמן, את המדרש המתאר את המחלוקת בין הכיתות השונות של המלאכים, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם. הקדוש ברוך הוא הכריע את הוויכוח הזה כאשר הוא השליך את האמת הארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, ריבון העולמי, מה אתה מבזה תכסיס על תכסייה שלך? זה כאילו היהלום שבכתר, כן? תעלה אמת מן הארץ, עדה הוא דכתיב, אמת מארץ יצמח. והמדרש הזה הוא כל כך חשוב שכדאי לזכור אותו. האמת לא נשארת מעבר מופשט בשמיים. איפה מבררים את האמת? בארץ. ולכן הבירור, אחרי הבירור הזה של המעשה, דרך המעשה של האמת, זה האמת. הקדוש ברוך הוא השליך את האמת הארצה תרתי משמע. כל עוד קיים פער בין האדם המציאותי ההיסטורי ובין האדם כפי שהוא כבר במחשבת הבריאה מבחינת ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, האמת אינה מקוימת. וכאן אמר מקוימת, לא שהיא לא קיימת, זה לא אותו דבר. הקדוש הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את הזמן הדרוש כדי לסגור את הפער הזה. ולאורך הזמן הזה לאט לאט ארץ מארץ תצמח. זו המשמעות הראשונה של השלכת האמת הארצה. המשמעות השנייה היא שהאמת הופכת להיות הקריטריון להצלחה ולשיפוט ההיסטוריה האנושית. מה? מה לא? מה?
אז שאני רוצה
לשאול,
שנייה.
אני לא צריכה לשפוט את ההיסטוריה,
אני אמורה... לא, לא את שופטת את ההיסטוריה. לגלות מתוכה את האמת. אמרת שההיסטוריה...
לא. מה זה לגלות מתוכה את האמת?
לא אמורה לבטא אמת?
היא אמת.
ומה זה אומר לי האמת הזאת? אני אמורה ללמוד מזה משהו.
ברור, בשביל זה צריך ללמוד מקרא.
איך זה עוזר לי להבין את מלחמת העולם הראשונה?
זה עוזר, כי דרך הלימוד של המקרא, דרך דברי חז"ל, אפשר להבין. וזה בדיוק מה שמעניין הוא עושה. קופץ כל הזמן, מדלק כל הזמן מהפסוק למציאות ההיסטורית, והמציאות ההיסטורית בחזרה לפסוק.
מתוך ההבנה שלי את המושג של הבירור של התולדות,
כן,
אני אמורה ללמוד את מלחמת העולם הראשונה,
ודאי,
ולהסיק מזה,
ודאי, וקודם כל להבין למה זה חשוב לנו היהודים, איך זה קשור לנו. טוב, כאן במקרה הזה זה קל, זה בלפור, כן, אבל איך יכול להיות שמתוך מלחמה איומה כזאת, מה ש... איך אומר הרב קוק בתחילת אורות, כן? פעמי המשיח, נו, זה מקומם, לא? נכון, אז צריך להבין מה הוא רוצה להגיד. כי הוא גם עושה את המעבר הזה, הדילוג הזה, כנראה מהפסוקים למציאות שהוא נתון בה, כאשר הוא כותב את הדברים, הוא לא כותב את זה עשרות שנים אחרי, זה תוך כדי, בפנקסים זה נמצא... זה נמצא צמוד לאירועים, כן? אז צריך להבין את זה. ואיך אותם מאורעות בחזרה לפסוקים עוזרות להבין את הנאמר בפסוקים. זה בדיוק מה שחזל עושים. וניתו הסביר את זה אלף פעמים, כן? זה בדיוק, זה הסוד של המדרש. המדרש, שנייה, המדרש הוא לא כאן כדי לתאר אירוע היסטורי. אולי הוא כאן כדי לחשוף, כדי לקשור את הפסוק שנאמר לפני אלפי שנים, שלכאורה הוא לא רלוונטי כמה שהיה היה, למציאות שלנו. אז הם עושים את זה בתקופה שלהם. ומוסרים לנו את המפתחות כדי שאנחנו נמשיך לעשות את זה בתקופות שלנו. זה מה שיש לך, זה מה שהרמב"ן נושא אחר כך בפירושו לתורה, רבינו בחיי ועוד רבים, והשלב והפרי צדיק, ואפשר לתת עוד דוגמאות, כן.
והוא היה דווקא לראות שבהתמוטטות האימפריה העות'מאנית, זה היה הזמן לעלות לארץ וליישב את הארץ.
לא, הזמן היה כבר לפני זה.
אבל בוא נאמר שזה כבר קרה,
בסדר.
מה הם עשו? מי בא?
בסדר.
ואז גם
הקשר
של הצהרת בלפור
שלא ניצלו
את זה מיד.
בסדר, זה כל זה ידוע. בסדר.
ההיסטוריה מלחמת
לנו אפשרות לתקן? לתקן מה?
לתקן את מה שלא עשינו בסדר בהיסטוריה.
לתקן.
לא הבנתי, תני דוגמה. תני דוגמה.
תתן דוגמה. אין לי דוגמאות עכשיו. אבל כאילו, מה שעשינו... מה שנראה לנו שלא היה בסדר, אז אפשר על ידי ההיסטוריה לתקן את העתיד.
אז אנחנו פה?
על ידי ההיסטוריה לתקן את העתיד.
נכון.
לא יודע כל כך. מה?
זה אומר שכל מה שקרה בהיסטוריה זה מה שהיה...
לא, זה לא מה שהיה... לא,
זה את... לא מה שהיה צריך לקרות.
לא, כי את שואלת שאלה מלכתחילה. לימוד ההיסטוריה זה בדיעבד. אבל הבדיעבד הזה דורש בירור של מה היו החלופות מלכתחילה. זה מה שמניטו עושה. כאשר הוא עומד על פסוק מסוים, עוצר באמצע ושואל את השאלה, ומה החלופות העומדות לפני פלוני אלמוני, לפני שנמשיך לקרוא את הפסוק, זה בדיוק זה. אבל הפסוק הוא כבר כתוב, זאת אומרת בדיעבד אנחנו כבר יודעים. אבל צריך לעשות את המאמץ של הבירור מלכתחילה של החלופות, כדי שאנחנו, כאשר אנחנו נמצאים בזמן שלנו, בנסיבות שלנו, בנתונים שלנו, מול החלטה, אם אנחנו נמצאים מול, בצומת. צריך לקרוא תורת התולדות של מניטו, תורת הצמתים. והתפקיד של הלימוד הוא להמציא בחזרה את הצמתים האלה ולהבין מה עמד על הפרק. אז אותו דבר, חייב לשאול את השאלה באיזה צומת אנחנו כרגע, מה החלופות, ובהתאם לזה לנתח את הדברים.
אז אני לא לומדת מההיסטוריה במובן של כל הכרונולוגיה של 3,000 שנים האחרונות. אני לוקחת את התורה עם המדרשים, עם חז"ל, עם רש"י, ואז מזה אני צריכה ללמוד להווה.
כן?
אין לי מה ללמוד ממלחמת העולם הראשונה. אין לי מה
יש
ללמוד
יש לך
מרבי יוחנן בן זכאי.
יש בוודאי מה ללמוד. כי יש לנו שני כללים. כלל ראשון, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, זאת אומרת שאנחנו צריכים אותה, ובית, מעשה אבות סימן לבנים.
כן, אבל זה...
וג' אפשר להוסיף גם את הכלל של המהר"ל, כי מן השורש יוצא הכל. זה עיקר השיטה ההיסטוריוזופית. זה מה שהמהר"ל אומר פרק 9 של גבורת השם. שבשורש נמצא כבר הכל. לא, לא הכל כתוב, נמצא הכל. כן, זה העיקר של השיטה ההיסטוריוזופית. שוב, הלימוד שלנו הוא לא כדי לתאר את בצורה אובייקטיבית, כביכול, את המצב של בני ישראל כאשר עמדו על הים וראו את פרעה מתקרב.
זה התורה.
לא.
זה לא מלחמת העולם הראשונה.
לא, לא. זה מה שהיה היה. עובדה שחז"ל לא מתעניינים בפן הזה. ההיסטוריון היווני יכול להיות שכן. חז"ל מתעניינים במשמעות של הסיפור כפי שהוא מסופר בתורה. מה זה מלמד אותנו? זה מה שרש"י אומר בפירושו לתורה. על הפסוק של מתאר את הגעת בני ישראל להר סיני, ובחודש השלישי בצאתי בני ישראל ממצרים, בעצם היום הזה, אומר רש"י, כי לא היה צריך להיות כתוב בעצם היום הזה, שיהיו דברי תורה כחדשים בעיניך כאילו ניתנו היום. מסביר מניטו, זה אומר שמאותו רגע, וכך הוא שמע מגורדה, מאותו רגע, אני הקורא עכשיו, מתחיל להיות השחקן שכותב את הפרק הבא בתנ"ך. זאת אומרת שמה שאני עושה יש לזה ערך לא פחות ממה שהם עשו. ואני כותב את הפרק הבא, אז איך אני אכתוב אותו? על סמך מה שלמדתי מבחינת מעשה אבות סימן לבנים. ולכן כאן צריך באמת חוכמה מיוחדת של הבנת הדברים, ומה זה בא ללמד אותנו, זה מה שהרב קוק עושה כאשר הוא מסביר את מה שהוא מסביר לגבי אירועים מסוימים, זה גם מה שאחרים מנסים לעשות, כל אחד בתחום שלו, פרנק רוזנצווייג כשהוא כותב את הספר שלו, כוכב הגאולה, כן? זה על סמך הניסיון שלו בזמן המלחמה. והוא רוצה שמה להסביר שהחבר היקר עגל כנראה טעה. ושאז לכן זה דורש שינוי במהותי ביותר בכל ההגות המערבית. הוא לא היחיד, יש עוד אחד אחר שעצמך מה שהוא ראה הגיע לתובנה שזו, וזה המלאק לעומת רוזנצוויג, זה היידגר. שניהם מתבססים על אותם חוויות שהיו להם, ואחד אומר את מה שהוא אומר והשני את מה שהוא אומר. אבל שניהם מבקשים להרוס את המטאפיזיקה כפי שהובנה מאז ימי קאנט דרך הגל ועוד אחרים במאה ה-19. זה לקח היסטוריוסופי. אז זה, והם כתבו את זה בלי פרספקטיבה של זמן, כי זה תוך כדי האירועים ששניהם כותבים. בסדר? אז אני יודע שזה קצת קשה, כי זה, לא, אנחנו לא רגילים לשיטה הזו. אבל זה עיקר שיטת חז"ל. לחשוף את אותן נטיות, אותן נקודות, אותם אתגרים, אותם דברים שעלולים לחזור על עצמם, מבחינה היסטורית זה אף פעם לא חוזר על עצמו באותה צורה, אבל במהות, בגרעין, בזה, זה בדיוק אותם דברים שעומדים על הפרק. זה לא מקרה אם חז"ל עושים השוואה בין או מייחסי, או השוואה זה לא בדיוק המילה, אבל בין אברהם שיוצא מהכסדים ועם שחוזר לארצו, יעקב שמתלבט להיות היעקב או ישראל וכו'. זה מאוד מהותי מבחינתנו. אז יש אפשרות לבוא ולהגיד, מה שהיה היה סיפור נחמד, לא מחייב אותנו לשום דבר, או שזה באמת, הנה, אותם אתגרים נמצאים מולנו היום. אז אני בא לפסוקים האלה ולומד. מה לומד? לא הפשט של מה שהיה, לא יודע. אלא מה שחז"ל רצו ללמד אותנו על אודות אותם אירועים. ומאותו לימוד אני חוזר למציאות. ומכיוון שהמציאות מתקדמת, אני יכול להעיר בחזרה את מה שנאמר שם. זה מה שמניטו עשה. טוב. עכשיו אנחנו נשתה לכרות בפורים. לא,
Click.